שוב, להזכיר, הכותרת של אורות התחייה, זה אורות התחייה. הפירוש הדבר, שבעקבות התחייה מתגלים אורות. אורות התחייה. האורות שבאים בעקבות התחייה. מדובר כמובן על התחייה הלאומית, או במילים מודרניות, הציונות. כלומר, בעקבות הציונות, המעשה הציוני, הקמת המדינה, שיבת ציון בכלל, מתגלים אורות חדשים. מה זה אורות? מה זה אורות? לא. אורות, אצל הרב קוק, זה תפיסות. כלומר, יש הבנות חדשות במציאות, תפיסה חדשה של מושגי היסוד, בעקבות שיבת ציון. מובן? אז אנחנו כאן לומדים, אחד הדברים אגב שמאפיינים את התגלות האורות, זה ההתפשטות של סתרי תורה. כלומר, המבט על המציאות שסתרי תורה מקנים, הוא מתחדש בעקבות התחייה הלאומית. מובן? טוב.
אתה יכול להגיד על כל הספרים שבעולם.
מה זאת אומרת כל הספרים
שלנו? ב-50 שנים האחרונות, הכל התפתח.
כן, נו.
אצלנו כאילו רק הספרים הקדושים.
נכון.
בכל תחום.
יפה מאוד, אתה צודק. מה אתה אומר בעצם את דברי הזוהר, בפרשת וירא, שהחל משנת 600 לאלף השישי, הכל מתפתח. מעיינות החוכמה נפתחים בעולם כולו. יש מעיינות חוכמה של אומות העולם, ויש מעיינות חוכמה מיוחדים לנו. מעיינות החוכמה המיוחדים לנו, זה מה שנקרא סתרי תורה בין היתר. לא רק. אז עכשיו יש פה דברים, אפשר לומר שבמחשבות של בני האדם, יש הרבה סיבוכים. הציפייה שלנו, שבעקבות התחייה, הסיבוכים האלה נעלמים, נפטרים. כל מיני דברים שהיו קשורים בנפש, עכשיו נפתחים. תובנות חדשות קוראים לזה בעברית של ימינו. יש תובנות שמתחדשות בעקבות התחייה הלאומית. הבה נקרא בפנים בפסקה נונחת. הסיבוכים שבמחשבות וחילוקי הדעות שאינם מתאחדים בחיים וברעיון והאם ממקור אחד, מהמחשבה הרישומית שאיננה מבוררת. כלומר, הרב בוקר טוב, חיים מסתיר למצלמה תודה. מדברים עליך, אתה רואה? זכית לתהילה. כן, בסדר. עכשיו אני מציע שאולי תשימו את המצלמה קצת יותר גבוה, ואז לא תצטרכו להעיר הערות כאלה. טוב. זה לא, יש כל מיני אופנים, אפשר לפתור את זה. אבל בגלל זה להזיז את אחד המקשיבים, ממש. טוב. מה? אני לא חוזר בי. טוב. עכשיו, אם כן אומר הרב, יש הרבה סיבוכים במחשבות וחילוקי דעות שאינם מתאחדים. זה קצת מוזר. סיבוכים שבמחשבות, אני מבין. יש דברים עמוקים, קשה לפתור אותם, חסר לך מרכיב. אבל מה זה חילוקי דעות שאינם מתאחדים? הרי יש לפעמים שני אנשים שחלוקים אחד על השני. מאמינים, רוב האנשים, שאם אנחנו נמשיך את הדיון עד פרטי פרטים, נוכל לעמוד בדיוק על הנקודה שבה האחד צודק והשני טועה, ואז נוכל להכריע. חילוקי הדעות יכולים להתאחד. ואף על פי כן אנחנו רואים במציאות שישנם חילוקי דעות שאינם מתאחדים. אחרי שאתה עשית את כל הבירור השכלי, יצאת ידי חובת הלוגיקה עד תומה, אף על פי כן לא מצליחים לאחד את המחלוקת. אז מאיפה זה בא? זה בא מטעות אופטית. מהמחשבה הרישומית שאינה מבוררת. מה זה מחשבה רישומית? זה מחשבה שפועלת על פי רשמים. כלומר, אחד הדברים החמורים שעשתה הפילוסופיה במשך הדורות, זה שהיא הצליחה לייצר מושגים מופשטים של חשיבה. ואז יוצא שבמקום שהאדם יחשוב על הדברים עצמם, על החיים עצמם, הוא חושב במושגים, הוא משחק במושגים, דומינו של מושגים.
למה זה חמור?
בגלל שאף על פי שזה עוזר להתקדם, מצד שני זה מהווה מסך בין האדם לבין החיים. כלומר, יש חשיבה שנמצאת בעולם וירטואלי, דמיוני, של קונספטים. ברור, למשל, אם אני אגדיר את הכוס ככלי לקבלת נוזלים, אמרתי אמת? אמרתי אמת, אבל התרחקתי מן הכוס הממשית. אני בניתי פה קונספט, איזה מושג. אני מדבר על כלי קיבול לקבלת נוזלים. אבל באופן קיומי, הכוס הזאת בשבילי היא לא כלי קיבול לקבלת נוזלים. היא משהו אחר לגמרי. היא חוויה, הכוס הזאת. ברור? וזה נעלם בהגדרה. כלומר, דווקא ההצלחה של הדיוק, הדיוק הבעתי, זה מרחיק מן הדברים עצמם. זה אחד הדברים, הרב הסביר את זה בהרחבה בישראל ותחייתו בפסקה י"ז, שהפילוסופיה בדורות האחרונים נפלה. מדוע היא נפלה? כדי לפנות את המקום לחוויה. מובן? כן, בבקשה.
בקבלה זה לא ככה, כל השיעורים של ה...
אותו דבר, בתורה... לא, לא, צודק, אותו דבר. גם תורת הקבלה עושה את אותו שירות גרוע. היא נותנת ציורים, הגדרות, התאמות וכו', ואז היא מרחיקה מעצם החוויה הנבואית. לכן, מה שפעם היה חוויה וקראו לו קבלה, הפך עם הזמן לחוכמת הקבלה. כלומר, במקום הנבואה, בתור דברי אלוהים חיים בפי הנביא, כלשונו של המהר"ל, זה הפך להיות מערכת של הסברה מושגית. עכשיו, יש הכרח בזה. למה תורת הקבלה עשתה את זה? כי מכיוון שנסתמו מעיינות החוכמה, היה צריך לשמר בצורה מיובשת, סטרילית, את כל המרכיבים של החוויה. אבל זה רק מרכיבים. זה כמו שלמשל, אתה תלמד בביולוגיה מולקולרית כיצד אדם חווה חוויה של חום או של קור. אז איך מאוד מדויק, זה אנזימים כאלה, חלבונים כאלה, אבל זה לא החוויה. כן. אבל זה מאפשר בבוא הזמן לשחזר אותה. כן.
כל המחלוקות בגמרא זה טעויות אופטיות?
האם המחלוקות בגמרא זה טעויות אופטיות? יכול להיות. לא הייתי אומר שכולם. ייתכן. כלומר, יש לפעמים שמחלוקת איננה ניתנת לפתרון, בגלל ששני הצדדים חושבים במושגים, הייתי אומר, ציוריים, רישומיים.
ששניהם טועים.
לא הייתי אומר שניהם טועים.
או אחד מהם טועים.
לא הייתי אומר שאחד מהם טועים. כי הרי אלו ואלו דברי אלוהים חיים. אבל אלו ואלו דברי אלוהים חיים אחרי ההתרחקות מנקודת המוצא הראשונה. נכון? כן, בבקשה.
אולי אני קצת סופר, אבל הרמב״ם בקדמה של זה, הרמב״ם ביד החזקה, מתעסק די הרבה עם הגדרות ועושה את הכל בצורה מאוד מאוד מובנית, לוגית כזאת שאפשר להבין אותה. האם זה לכאורה לא יותר טוב מאשר המשנה שיותר קשה ללמוד
אותה? אני חוזר על השאלתך. אתה שואל, אולי אתה קצת סוטה מהנושא, אבל הרמב״ם בהקדמת משנה תורה נותן לנו כל מיני כללים.
לא בהקדמה. סליחה. ביד החזקה.
ביד החזקה. יש לו תורה מסודרת. 14 חלקים. כל חלק מחולק להלכות, הלכות לפרטי פרטים, סעיפים, משהו ככה בנוי, דן דש, משהו מסודר, תיאוריה, ביצוע, מימוש. נכון? יפה מאוד, זה מת. זה לא שהרמב״ם...
המשנה יותר חיה מזה?
ודאי שהמשנה יותר חיה מזה. הגמרא יותר חיה מזה. אני לא בא לבקר חס וחלילה את הרמב״ם. הרמב״ם עשה מה שהיה צריך בזמנו. הוא היה צריך לתת חשיבה סדרנית, של זרימת חיים שנחלשה. כפי שאומר הרב הנזיר בכתב יד, מי שנגנזה נשמת היהדות, סודרה משנתה. כן, ידוע מה שאמר המגיד רב יוסף קארו, שנשמה אותיות משנה. זאת אומרת, יש לך או נשמה וזה חי, או שיש לך משנה. המקום המסודר ביותר בעולם זה בית הקברות. אין מריבות שכנים, אין בעיה של נזילה מהגג, הכל מסודר טיפ-טופ.
ושמענו שיש מריבות.
שמענו שיש מריבות. אז אם אפילו שמה יש. כן.
זאת אומרת, שם מסורקתי.
לא, זה מה שאני אומר. כלומר, יש בגמרא אחד שמע שברך את חברו שיתהפך לך, שהשולחן שלך יהיה הפוך. אז מה זה? כן, הוא רק שיש הרבה ילדים בבית, זה חי, יש כל הזמן בלגן, וצריך להרים את השוקו שנשפר וכו', זה חי.
פעם הרב דיבר על הרב
שמואל
אליהו, שהוא היה מאוד מאוד מחלוקות שאינן אופטיות או מהסוג הזה, אלא מחלוקות של נטיית נשמה.
נכון, גם זה קיים, נכון. כן.
אז זאת תוספת קטנה, אז בעצם מי שאומר ללמוד דווקא הלכה, זה הכיוון הלא נכון?
מי שלומד רק הלכה?
זה מי שאומר שצריך ללמוד דווקא הלכה ולא להתעסק בתלמוד וכדומה, כי איך אדם ילמד תלמוד כשעוד לא יודע מה צריך לעשות?
אז זאת אומרת, מי שאומר ללמוד רק הלכה. אז ברגע שאדם לומד רק הלכה, הוא הופך להיות מכונה. הוא לא מבין מאיפה זה בא, לאן זה הולך. רואים את זה הרבה פעמים. אנשים שעסוקים רק בהלכות, אז חסר להם את חסרה להם איזושהי חיוניות, איזה לשד של החיים שבהלכות האלה. כן.
פעם נדמה משהו לא בדין שההסברה היא מאפשרת בניית הכלים. ופה, שלא הבנתי בדיוק, פעם נדמה שההסברה, אחד התחושות הקודמות, שההסברה זה מאפשר בניית הכלים.
אני לא זוכר על מה אתה מדבר. הסברה, כלים, כן.
אבל מה שהתנות וה... משנה יותר חי,
נכון,
אין
לי
נכון
מה
שזה חי
יחסית,
כי
זה
בעצם מת ביחס
למה שמצחיק, אני אומר, עכשיו... נאמר ככה, הנבואה זה יותר חי מהמשנה והגמרא, והמשנה והגמרא זה יותר חי מההלכות המסודרות. כולם פונים היום לזוהר ולתהילה. זה אופנתי ופופולרי. חיי הזוהר ותהילת הפרט, עקב שידור בטלוויזיה, או עקב מחיאות כפיים. יפה. כן, עכשיו אני מציע, שתתנו לי לקרוא. אני בקושי קראתי משפט וחצי, ואתם כל הזמן מצביעים. אתם מבינים את הבעיה? טוב, הסיבוכים שבמחשבות וחילוקי הדעות שאינם מתאחדים בחיים וברעיון, באים ממקור אחד, מהמחשבה הרישומית, משון רשמים. כלומר, מחשבה שהיא לכאורה מסודרת מאוד, אבל באמת אינה חודרת לעומק החיים של הדברים. מהמחשבה הרישומית שאיננה מבוררת. ציללי המחשבה, העוטפים את אורותיה, הם יותר רחבים, יותר אידיאליים מההוראה המחשבתית, מהצד הברור שלה, אבל הרבה פחות ידועים ומבוררים, ומתוך כך כל זמן שהחושב מתחמם מרחוק לאור נוגהם, הרי דעתו מתרחבת, רצונו מתעדן והרגשתו מתעצלת, וחיי שלווה מלא הוד קודש וביטחון של גודל וענווה, מתמזגים בכל רוחו. והציבור המרווה מהשפעות רבות חן וערך כאלה הולכו על המסילה של חיי עולם וברכת השלום, הסבלנות הטהורה, העירות הרוחנית, חפץ החיים ותפארת הטהרה הולכים הם ומתגדלים. זאת אומרת, אם אני רוצה נגיד לתפוס, כן, ניקח דוגמה, את תמונת השמש, אז אני יכול לעשות את זה בצורה מאוד מוקטנת. רדוקציה קוראים לזה. השמש זה עיגול, זה צהוב, זה זוהר, וזה חם. זה הגדרה יפה, לא? זה אומר מה שאני רואה מהשמש. עיגול, צהוב, זוהר, חם. אבל מצד האמת זה הרבה הרבה יותר רחב מזה. איפה נגמרים הגבולות של השמש? יש מסביב לשמש הילה, וההילה היא גדולה יותר מהשמש עצמה. ובעצם אפשר לומר גם הקרניים שמגיעות עד אלינו, ועד הרבה יותר רחוק מכדור הארץ, גם זה חלק מהשמש. יש גם כל מיני סוגי קרינה, יש קרינה רדיואקטיבית, יש אולטרה סגול, יש כל מיני סוגי קרינה קוסמית שבאה דרך השמש. והסוגים האלה של קרינה אינם נתפסים באופן ראשוני. יש גם מה שהשמש מעוררת אצל המשוררים כאסוציאציה. יש גם השמש מצד העבר, ההווה והעתיד שלה. כלומר, אם אני רוצה לקלוט באמת במה המדובר, אני צריך באיזשהו מקום ריחוק, ושהריחוק הזה יפגיש אותי עם הצללים של המחשבה, החלקים הבלתי מבוררים, הקווים הבלתי גמורים. כי זה נכון שהקווים הברורים נותנים הרגשה יותר מסודרת, אבל הם יותר משקרים. מובן? כמו ההערה שלך לגבי ההלכות המסודרות לעומת זרימת החיים שבתלמוד. אז אני חוזר פה על הדברים. כן? ציללי המחשבה, העוטפים את אורותיה, הם יותר רחבים, יותר אידיאליים מהאורה המחשבתית מהצד הברור שלה. אבל הרבה פחות ידועים ומבוררים. כלומר, מצד אחד זה יותר עשיר, מצד שני פחות ברור. צללי המחשבה.
צללי,
שלום צל, לא? שלום צל. נו, אז מה הבעיה?
שלום צל זה לא נכון.
אתה אומר שצריך להגיד צללי המחשבה? ולא צללי המחשבה? אתה בטוח? איך אומרים?
מה אתה אומר? אם הייתי חושב אחרת, לא הייתי אומר את זה.
לא, אני לא יודע.
צללי
המחשבה?
צללים.
אומרים לפרטי פרטים או לפרטי פרטים? אתה אומר פרטי? יש כאלה שמושא להגיד פרטי. כלומר, צללי או צללי? אתה רואה? שמעתי שבאקדמיה לאחרונה הכשירו את שתי הצורות. אבל אתה יודע מה, כדי לא להריב איתך, נקרא לזה צללי. אתה שואל, כתוב, עד שיפוח היום ונסו הצללים. השאלה מה קורה כשזה בסמיכות. בסמיכות. זאת הבעיה. זה מה שלא כל כך ברור כאן. כן. על כל פנים, אתה שואל מה זה הצללים האלה של המחשבה. הכוונה, המחשבות הבלתי מבוררות, שהן כמו צל, לעומת דברים מבוררים. למשל דוגמה, תאר לעצמך את השמש. אתה יכול לשאול את הצורה, מה זה השמש? אז מישהו יגיד לך, זה עיגול, מאוד מאוד מסודר, צהוב, מבריק וחם. אבל מצד האמת זה לא זה. נכון? יש מה, כדי לתפוס את השמש בכלל, אני צריך גם לכלול אותו, מלבד המחשבות המבוררות, או את הרשמים המבוררים, רשמים בלתי מבוררים, מה שנקרא צללי מחשבה. ראיתי? למשל, אם אני רוצה להגדיר לך איזשהו מושג במחשבה, אני צריך במושג הזה לכלול גם את המרכיבים האסוציאטיביים של המחשבה הזאת, והם צללי מחשבה, אינם חלק מן ההגדרה במילון, אבל הם דברים הרבה יותר עשירים ואמיתיים ממה שההגדרה הפורמלית נותנת. נכון, פחות מוגבלים.
זה בנושא
אמונה,
נכון?
מחליף את השמש, את האקס, לאו דווקא אמונה, כל נושא רוחני או כל נושא ערכי. יש, אתה יודע, זה מזכיר לי ככה, יש שאלה מה נקרא שלם. אצל אריסטו יש הגדרה, שלם זה דבר שיש לו גבולות. ככה אריסטו מגדיר. כן? הדבר שאין לו גבולות, עבור החשיבה היוונית, הוא גורם למבוכה. דבר לא נעים, לא רוצים להתמודד עם זה. זה אי אפשר לתפוס את זה, זה מצבן. כן? מה שאין כן אצל היהודים, במיוחד אצל חכמי הקבלה, התרגלנו לקרוא לקדוש ברוך הוא בשם אינסוף. כן? אינסוף, זה לא מוגבל, זה השלם. זה כפוך. כן.
אז בנקודה הזאת, הרב מתכוון, הבנתי נכון, שבעצם לקחת מושג מסוים, נקודה מסוימת, בוא נאמר באמונה, או בכל מקום שהוא, ולתת למחשבה חופש של מה שנקרא לשוט, להרחק אותה,
בדיוק.
כדי לתפוס את הבורא בקצה השני של הדרגה.
צריך, נגיד, לתת למחשבה לשוט. אבל, יחד עם זה, השוטטות של המחשבה יש לה סכנות. אז בואו נראה מה שהרב יאמר על זה. פה זה בעיה, זה מפריע למצלמה. הם אלה שם, למטה הם קובעים לנו איך לחיות. טוב, בואו נחזור עוד פעם. הסיבוכים שבמחשבות, עכשיו זה הכל יהיה ברור. הסיבוכים שבמחשבות וחילוקי הדעות שאינם מתאחדים, בחיים וברעיון, והם מקור אחד מהמחשבה הרישומית. שאינה מבוררת. צללי המחשבה העוטפים את אורותיה הם יותר רחבים, יותר אידיאליים מהאורה המחשבתית מהצד הברור שלה, אבל הרבה פחות ידועים ומבוררים. ומתוך כך, כל זמן שהחושב מתחמם מרחוק לאור נוגם, הרי דעתו מתרחבת, רצונו מתעדן והרגשתו מתעצלת, נהיית אצילה יותר. וחיי שלווה מלאי הוד קודש וביטחון של גודל וענווה מתמזגים בכל רוחו. והציבור המרווה מהשפעות רבות חן וערך כאלה הולך הוא על המשימה של חיי, המסילה, סליחה, של חיי עולם וברכת השלום, הסובלנות הטהורה, העירות הרוחנית, חפץ החיים ותפארת הטהרה הולכים הם ומתגדלים. כלומר, ככל שהחיים יותר רחבים, אז כל אחד מבין יותר כמה שיש מקום גם לאמירה של השני, איך שהחיים יותר עשירים ומתמלאים וחן וחסד ושלום. אבל הרבה פעמים מזדמן שאיזו נטייה זרה מתגנבת בתוך הרוח. כיוון שהעולם רחב, אז אפשר להכניס גם כל מה שרוצים. אז גם שטויות יכולות להיכנס. כמו שאומרים שנוח הכניס לטבע גם את השדים ואת השקר ואת החנופה, הכל נכנס לטבע. כבר כולם באים, אז יש עוד. ואותה הקשבה הרחוקה שהאדם מקשיב את צליל הקול האידיאלי מתוך אלה המרחקים הנשגבים של צללי האורות הרחבים האידיאליים אינה דייה לו. הוא חפץ להזין מהם את אוזניו בשמיעה סוענת, את עיניו בראייה מובלטת, את דמיונו בצבעים, את שכלו והרגשתו במושגים מוצקים תפוסים בחוזקה. כלומר, יש שני אופני הקשבה אל העולם האצילי. יש הקשבה מעודנת, מרוממת, המגלה את צלם אלוהים שבאדם, ויש חשיבה גסה, התובעת, עוצמות חיים מעבר למידה. אז יהפך לו הטוב העליון לרועץ. מאותו הצמצום שבאור הבהיר המצומצם שנכנס במדעו ובקרותיו, ייקח גדרים וצוותים שהם מתהפכים לגדרים לוחצים ולצוותים מעיקים על הצללים הגדולים, נגוהות האור הרחוקים והרחבים, ומתוך אותו הלחץ ייוולד חום עשני של אש זרה מלאה ממרורות, חמה גדולה וסוערת, קנאה כעסנית לאין גבול, לאין נחת ואין שלום. ובמקומה של האמונה הגדולה, הביטחון השלב, הצפייה המעונגת, ייכנס רוח רבעים של חפץ שררה ושלטון מלא אכזריות ומחוסר בושת צניות ויושר, ותגרות תדיריות יתלקחו, ומלחמות דמים ייוולדו, ורצח ותועבה יזחלו כנחשים ממחבואים, וכל הוד לדווה יהפך, וכתומעת הנידה יטמע, כל המתיימר בשם קודש, וחושך יחסי ארץ וערפל לאומים. במילה אחת, כל מה שאמר הרב כאן, אפשר לסכם במילה אחת. ניטשה. נכון? מה אני אמרתי? מה אני אמרתי? נכון, אז למה אתה אומר שתי מילים? אמרתי מילה אחת. טוב. מה? להרחיב? זה פשוט מאוד. הרי על מה ניטשה, בן דורו של הרב קוק אגב, מדבר? על מה ניטשה מדבר? הוא מדבר על זה שהיא... מה זה? מה? הפוקוס של המצלמה. זה משהו חי, זה גם משמיע קולות והכל. טוב, בסדר. על מה ניטשה מדבר? הוא מדבר על זה שהגיע הזמן להשתחרר מצורת החשיבה המצומצמת של הפילוסופיה, והגיע הזמן לשחרר את האדם העליון שחבוי בתוך האדם התרבותי. מה? זה מתוך השיטה הזאת הגיעו אחר כך המשטרים הפשיסטים. אבל הטענה של ניטשה זה שהמוסר הנוצרי והפילוסופיה בכלל גרמו להקטנה של רוח האדם, ושהגיע הזמן לגלות את האוברמנש, כלומר האדם העליון או העל אדם, העל אנושי. ומתוך המחשבה הזאת, שיש לה הרבה צדדים חיוביים מכמה בחינות, מגיעים גם לכל מיני זוועות ופלצות, לקנאה וכעס. אני אביא לכם דוגמה. איך ניטשה מוכיח שאין אלוהים? אתם רוצים לשמוע הוכחה שאין אלוהים? רוצים לשמוע? אתה רוצה לשמוע? מה, אתה לא מפחד על האמונה שלך? טוב, בסדר. יש, אבל אלה שמפחדים שיסגרו עכשיו את האינטרנט. ניטשה אומר דבר כזה. נאמר שיש אלוהים. הוא הטוב המוחלט, נכון? הוא טוב, נכון? הוא טוב. איך לא אקנה בו? הרי הוא השלמות המוחלטת, ואני לעולם לא אשיג את השלמות הזאת. יוצא שאני אהיה מתוסכל לנצח. אם אני אהיה מתוסכל לנצח, סימן שאני חי רע. והרע הזה מקורו באופן עצמותי, לא מקרי, ממציאות האלוהים. נכון? והרי זה סותר את ההנחה שאלוהים הוא טוב. מסקנה, אין אלוהים, מה שהיה להוכיח.
חלש.
למה זה חלש? זה חזק מה? תדחה בבקשה.
משהו שיש לך, משהו שיש לך הכנה אליו. אני לא מקנה באבן, כי אין לי הכנה להיות אבן, או להכיל את מה שיש בה, את המהות שלו.
אתה אומר שאין לקנה אלא במה שיש לי הכנה אליו. כמו שאין לך קנאה באבן, כי אין לך הכנה להיות אבן. אני לא מסכים איתך. כי יש לי גם הכנה להיות אבן. וחוץ מזה, מדוע שהקנאה תדע גבולות? אני מקנה ואני מתוסכל במה דווקא שאין לי הכנה לקבל אותו. ולכן, מה?
סליחה, אבל ההוכחה הזאת מטופשת ונופלת בשנייה.
כן.
קנאה, זה בכלל נובע מתוך שורש מחשבה שמה שיש לו
לשני,
משמולי, ואין לי, זה החשבוני. זה כבר לא נכון.
ודאי שזה על חשבוני.
מה?
כי, ודאי שהשלמות האלוהית היא על חשבוני. בגלל שהוא ראשון ואני שני. אם הוא לא היה ראשון, אני הייתי הראשון.
אוקיי, בכל זאת,
תנסה. מה?
תנסה
להיות אלוהים. זו, אני לעולם לא אצליח. זה בדיוק הבעיה. אז זאת אומרת שמציאות האלוהים זה מסב לי תסכול, מסב לי רע. מסקנה אין אלוהים, כי אלוהים הוא טוב. עד כאן דברי קודשו. מה? אגב, אתם מזלזלים בהוכחות של ניטשה. הרב קוק לא מזלזל בהוכחות של ניטשה. באורות הקודש, חלק ב', הוא מתייחס לטענה. בבקשה.
יכול להיות שהדגש פה זה לא הקנאה, אלא החיסרון שבאדם? כי אם הטוב המוחלט בורא אותי עם חיסרון שלא... שהוא חיסרון בלתיים.
נו.
אז... פה ההוכחה שכאילו לא יכול להיות
שהטוב
אמיתי
באופן אבסולוטי. אתה רוצה לנסח את זה ככה, אבל ניטשה ניסח את זה בתחום הרגשי. כן? בתחום של הקנאה. גם הרב קוק פה, בפסקה שאנחנו עכשיו קוראים. נדבר על זה. כן?
אם אני מבין, אנחנו פחות מתוך, מה שצריך להיות, הצלחתי להבין פה לכאורה, דווקא המצב של הצללים הוא עדיף על המצב של האור, כי האור מסתיר ממני דברים, ואילו הצללים עוזרים לי להבין. אז למה אני בכלל צריך ללמוד? אולי עדיף להישאר בכל הצללים האלה, ואז אני יכולת להתקדם כאילו. כל לימוד בעצם מרחיק אותי מהמטרה האמיתית.
אני חוזר על שאלך. הבנת, מתוך מה שלמדנו, שיש עדיפות לצללים על פני האור. הצללים נותנים יותר תוצאות מאשר האור. ניטשה נותן יותר תוצאות מאשר קאנט. או מאשר הגל. כן, זה מה שאתה אומר. כן. אז אם ככה, למה ללמוד? כל שאלתך בנויה על הנחת היסוד שאמרת בהתחלה. והיא שהצללים נותנים יותר תוצאות מאשר האור. לא נכון. יש יתרונות מן הצללים, ויש יתרונות לאורות. כלומר, אם אין בהירות, אז האדם גם מגיע למחשבות הזרות, לעבודה זרה, לקנאה והכעס של ניטשה. לכן, למרות שיש עוצמת חיים אדירה במחשבה הניטשיאנית, אבל היא חסרה אותה בהירות שכלית שיש אצל קאנט. מובן? ולכן יש גם סכנה של התדרדרות מוסרית. ידוע שהרב קוק היה קורא באופן כמעט סימולטני את ניטשה ואת קאנט ביחד. כדי לקבל איזון. מעניין, זה בדיוק שני עולמות הפוכים זה מזה. אני מציע לקרוא עוד פעם. רגע. השמש היא רק שמש. יש גם השמש לעומת שמשות אחרות. השמש בתור פונקציה, הסטטוס של השמש ועוד ועוד, זום אאוט, יש להחליף משקפות מכל הסוגים, המינים והצבעים, כך נדע תמונה כוללת ורחבה של החיים, השמש היא רק שמש. זה מה שיר. טוב, אפשר לפתע להדיק את המזגן שלא נחנק? טוב.
רב,
רק
אמרת,
את
ניטשה,
הרב
יכול לומר, לגבי קאנט,
אצל קאנט זה בדיוק הפוך. קאנט היה אדם קריר בריבוע, שמה שמדריך אותו זה הצורך לאחד את התבונה עם המוסר. זאת אומרת, הנחת היסוד של קאנט זה שהאדם לא ייתכן שלא יימשך אחרי התבונה, ולא ייתכן שאדם הנמשך אחרי התבונה לא יהיה מוסרי, כי המוסר הוא צו קטגורי של התבונה. ולכן, העם הגרמני, שהוא העם החכם ביותר בעולם, שהרי הוא הצליח להוליד פילוסוף גדול כמו קאנט, לא ייתכן גם שלא יהפוך לעם המוסרי ביותר בעולם. פשוט. טוב. ניטשה היה מכנה את קאנט הסיני מקוניגסברג. כן, קוניגסברג זאת העיר שבה היה חי קאנט, וניטשה היה קורא לו סיני, כי הוא מדבר דברים בלתי מובנים. רגע, כן, בבקשה.
בהתחלה נאמר שמהצללים יש שלום וסבלנות, ואחרי זה שמהצללים יש מלחמות.
נכון. נכון. אתה שואל, בהתחלה כתוב שמהצללים יש שלום והכל נחמד, ואחר כך הוא כותב שמהצללים יש בלגן, מלחמות, כעס, הקצר. תשובה, מהצללים יש עוצמות. עוצמות חיים. עוצמות חיים אפשר להשתמש בהם לטובה, כמו אור מחמם ומאיר. אפשר להשתמש בצללים כמו שמשתמשים באור שורף ומסנבר.
אבל זה לא מסוגלות להכיל את האחר, כי הכל בסדר כזה, כמו שהרב אמר. אז איך יכול להיות מוצב של ניגוד חזק?
כי האדם רוצה, מתמכר לעוצמות החיים האלה, ולכן הוא הולך ומגביר אותם מעבר למידתם. בסדר? עכשיו אני מציע שנקרא את זה שוב, ואז הדברים יהיו ברורים עד תומם כנרצות. הסיבוכים שבמחשבות וחילוקי הדעות שאינם מתאחדים. בחיים והרעיון באים מקור אחד מהמחשבה הרישומית שאינה מבוררת. צללי המחשבה העוטפים את אורותיה הם יותר רחבים, יותר אידיאליים מההוראה המחשבתית, מהצד הברור שלה. כלומר, יש יתרון למשוררים על פני אנשי המדע. ראיתם פעם משורר ואסטרונום שרואים שקיעת חמה? האסטרונום מודד את הקרינה, את הטמפרטורה, את ההשתקפות על פני האופק, ועוד כל מיני דברים שמתרחשים, שניתנים למדידה בזמן השקיעה. המשורר מתחיל לדבר על מה שזה מעורר בקרב ליבו. האסטרונום ששומע את המשורר אומר שהאיש הזה מטורף. והמשורר מסתכל על האסטרונום ואומר, הוא לא מבין שום דבר מהחיים שלו. נכון? השאלה היא מי צודק. אז יש צדדים לכאן וצדדים לשם. אי אפשר להכריע בין השירה לבין החוכמה. אז עוד פעם, צללי המחשבה העוטפים את אורותיה, גם הם יותר רחבים, יותר אידיאליים מההוראה המחשבתית, מהצד הברור שלה. אבל הרבה פחות עידוי מבוררים, ומתוך כך, כל זמן שהחושב מתחמם מרחוק לאור נוגהם, הרי דעתו מתרחבת. רצונו מתעדן, והרגשתו מתעצלת. וחיי שלווה מלאי הוד קודש וביטחון של גודל וענווה מתמזגים בכל רוחו. והציבור המרובה מהשפעות רבות חן וערך כאלה הולכו על המסילה של חיי עולם וברכת השלום, הסבלנות הטהורה, העירות הרוחנית, חפץ החיים ותפארת הטהרה הולכים ומתגדלים. אבל הרבה פעמים מזדמן שאיזו נטייה זרה מתגנבת בתוך הרוח. ואותה ההקשבה הרחוקה, שהאדם מקשיב את צליל הקול האידיאלי מתוך אלי המרחקים הנשגבים של צלילי האורות הרחבים והאידיאליים, אינה דיה לו. הוא חפץ, הנה עכשיו ניטשה נכנס לזירה, הוא חפץ להזין מהם את אוזניו בשמיעה סוענת, את עיניו בראייה מובלטת, את דמיונו בצבעים, את שכלו והרגשתו במושגים מוצקים דפוסים בחוזקה, אז יהפוך לו הטוב העליון, כלומר יעשה מזה גם אידיאולוגיות, אז יהפוך לו הטוב העליון לרועץ. מאותו הצמצום שבאור הבהיר המצומצם שנכנס במדעו והכרותיו, ייקח גדרים וצוותים. כלומר, הוא יחשוב שהתפיסה שלו, שהיא סך הכל תפיסה חלקית, היא הכל, היא חזות הכל. אז ייקח גדרים וצוותים שהם מתהפכים לגדרים לוחצים ולצוותים מעיקים על הצללים הגדולים, נגוהות האור הרחוקים והרחבים, ומתוך אותו הלחץ ייוולד חום עשני. כן, אפשר לראות כאן תמונה של השטן עם העשן שיוצא לו מהאוזניים. חום עשני של אש זרה, מלאה ממרורות. חמה גדולה וסוערת, קנאה, כעסנית לאין גבול. זוכרים מה שאמרנו? ההוכחה של אלוהים? אגב, איך הרב קוק עונה לשאלה? הרי ההוכחה של ניטשה היא הוכחה טובה, לא? לזה שאין אלוהים. נכון או לא?
כן.
אז אם נעצור כאן את השיעור, כולנו עכשיו נהיה אפיקורסים. לא, אבל הרב קוק מסביר באורות הקודש, שכל הקנאה שניטשה מרגיש, זה בגלל המרחק שלו, בגלל שהוא חושב שהוא והאלוהים מהווים ניגוד. ניגוד, שניים. אבל בתפיסה הפנתאיסטית, אני כלול באלוהות, אז אני לא מקנה בכלום. אלוהים זה אני. כן. מה?
מה זה הגישה?
הגישה הפנתאיסטית זה הגישה שאומרת שהכל אלוהים. זה הגישה של שפינוזה. המונותאיזם אומר שיש העולם ויש אלוהים. מונותאיזם אומר, יש אלוהים ויש עולם. מה? אתה לא שמעת שלפי היהדות העולם נברא? אם העולם נברא, אז העולם הוא לא אלוהים. אבל הוא לא אלוהים. אתה אלוהים או לא? לא, אני שואל אותך. אתה לא, נכון? כי אם היית, אז הייתי משתחווה לך. אבל מאחר ואתה לא אלוהים, אז אתה זולת האלוהים. ומתוך זה נוצרה הקושיה של ניטשה. בסדר? אבל לפי התפיסה הפנתאיסטית שאומרת שהכל אלוהים, אין מקום לקושיה של ניטשה, כי אני כלול באלוהות. נכון? לכן אומר הרב קוק, מוכרחים ליצור תפיסה חדשה, פנתאיסטית, תפיסה מונותאיסטית המתקרבת לתפיסה הפנתאיסטית המנוקה משיגיה. מה, 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 למה אתה עושה לי ככה? מה המושגים הראשונים?
נו,
כללות ההוויה, נו, אז מה? לא, בסדר, אבל עכשיו שתיקנו, אנחנו מבינים עכשיו באיזה מושגים אנחנו משתמשים. טוב, אז בואו נראה. הרב קוק אומר דבר כזה, שהתפיסה המונותאיסטית הרגילה היא חסרה. המצויה אצל הדתיים היא חסרה. מדוע? כי בעצם עושה את האלוהים מצד אחד ואת העולם מצד שני לניגודים. וזה יוצר משהו שאיננו מלא נועם שלם מכל צד, אם כן הוא לא אמת. ולכן, יכולנו אולי לבחור בתפיסה הפנתאיסטית, אבל התפיסה הפנתאיסטית משפילה את האלוהות. היא כן, היא מנמיכה את האלוהים במסגרת של חוקים. לכן מוכרחים ליצור סינתזה עליונה יותר, שבה התפיסה המונותאיסטית פונה בצדדים מסוימים לתפיסה הפנתאיסטית המנוקה מסיגיה. מה לא ברור עכשיו מה שאמרתי? עכשיו יותר ברור. אתה רואה שצריך להתעקש, הוא לא עשה, הוא לא הבנתי כלום. כן? בסדר, אוקיי. בבקשה, יוחאי.
מה שהרמח"ל אומר שההסברה של בעתיד ונבראה מבינונית ומעל זה ההסברה של בגירות
ייחודו? אפשר לקשור את זה למה שאמרת, למעבר מתפיסה של ההטבה אל גילוי הייחוד. אפשר. לא הכרחי. כן, בבקשה.
זה לא הנוח?
ההטבה והייחוד? האם זה הנוח?
גילוי הייחוד.
מה?
ההטבה וגילוי הייחוד.
ההטבה וגילוי הייחוד, האם זה היינוח? זה לא כל כך פשוט. יש על זה ויכוח בין שני פרשנים של רמח"ל. האחד, אביבי. אביבי כתב ספר על... הוא הוציא לאור זוהר רמח"ל, בסוף יש מאמר שנקרא המסיבות המתהפכות, ששם הוא טוען שזה לא אותו דבר. ויש מאמר של הרב פרידלנדר, זיכרונו לברכה, בהקדמת כלך פתחי חוכמה במעדורה שלו, ששם זה נקרא הגישה הנכונה לכתבי רבנו, ששם הוא חולק על אביבי בלי להזכיר את שמו. אז תקרא את שניהם, תהנה, ותכריע. מה, אני צריך לעשות כל העבודה לבד? אביבי זה יהודי יקר. אז שמת לב שאני אמרתי על הרב פרידלנדר זצל. ועל אביבי לא אמרתי כלום. הסימן שהוא לא זצל. סימן שהוא חי. נכון? יכולת לדייק. כן. הוא יהודי יקר שחי באלון שבות, עד כמה שאני יודע. חוקר. חוקר של מחשבת ישראל. הדעות שלו שנויות במחלוקת אצל קוראיו, אבל מה אכפת לו? הוא ממשיך. הוא דווקא בעל כושר ניתוח בלתי רגיל. ודבריו בוודאי, בוודאי ראויים לתשומת לב. טוב, הלאה.
כשאני קורא את זה, הרב ממליץ לא לקבל?
מה אני במשרד? אני לא יודע.
הרב קוק, הרב המקום שאני גם הרב קוק.
כשאתה קורא את הרב קוק, אתה יודע שהוא צודק על המקום. למה? כי זה הרב קוק. כשאתה קורא את המאמרים, אז אתה צריך לראות מה משכנע יותר. בסדר? בבקשה.
זה כמו שבמקום שחוקרים עכשיו יש את צללים, אבל הגבלה שלהם, כמו שיש את הנבואה עצמה, ואיך שהנביא מוסר לנו אותה.
נכון. או למשל, או איך שהנבואה נתפסת. למשל, אנחנו רואים, יש לנו ספר נפלא, קוראים לו התנ"ך. נכון? כולו, קדוש, טהור, מה שאתה רוצה. מה עשו מהספר הזה? וואי, איזה בלגן. יש הבדל בין האור הבהיר לבין הצללים. הלאה. אז איפה היית? קנאה כעסנית לאין גבול, לאין נחת ואין שלום. ובמקומה של האמונה הגדולה, הביטחון השלב, הצפייה המהונגה, ייכנס רוח יבעים של חפץ שררה ושלטון. הפנגרמניות של ניטשה או של הסובבים אותו. זה הגיע בסוף לנאציזם. אחותו של ניטשה שהוציאה לאור את כתביו, גם הייתה נאצית. מלא אכזריות ומחוסר בושה, צניעות ויושר, ותגרות תדיריות יתלקחו, ומלחמות דמים ייוולדו. אתם רואים שהרב רואה למרחוק. הרי בזמן הרב, כשהוא כתב את הדברים האלה, עוד לא היה המשטר הנאצי בגרמניה. אבל הרב תפס שהשחרור מהכבלים של החשיבה הבהירה, עם כל המעלות שיש בשחרור הזה, זה גם יכול להוביל לנפילה מוסרית אדירת ממדים. כן? מלחמות דמים יוולדו. הרי מה ניטשה אמר? שמלחמה זה יותר טוב משלום. כי אומות שחיות בשלום הן אומות קטנות. כשיש מלחמה זה מחשל, זה מרומם, זה מגלה כוחות באדם. יותר טוב שפיכות דמים. איך הוא אמר? לא, הוא כתב את זה לפני מלחמת העולם הראשונה. הוא נפטר עוד לפני שהתחילה המלחמה. טוב. בוקר טוב. איך הרב אומר שאני חלק מהאלוהים ומלביש את זה על דברי הרב קוק? עיין, אורות הקודש, חלק ב', האחדות הכוללת. הפרקים שבאזור עמוד שין צדיק ב' ואילך. המשך בוקר טוב. הרב אמר שזה עבודה זרה לחשוב שיש כזה דבר חלק מאלוהים. אז איך הרב אומר שהרב קוק אומר שהפילוסוף לא לקח בחשבון את האפשרות שהוא חלק מהאלוהות? נכון? הדברים שאמרתי בשיעור הזה סותרים דברים שאמרתי בשיעור אחר. אני שמח לראות שאתה עוקב אחריי ושם לב לחילוק בין שיעור זה לשיעור הזה. בשיעורים הקודמים שאתה מתייחס אליהם אמרתי שזאת עבודה זרה לומר שאני חלק מאלוהים. כי אני לא אלוהים. אלוהים אין בו חלקים. מצד שני, אמרתי שיש יותר נחת באמירה שאני כלול באלוהות, כי זה פותר את בעיית הקנאה. אז אם כן, יש פה סתירה בין שתי האמירות. עד כאן זה ברור. רק היה ראוי לשואל לשים לב שבשיעור הזה עצמו, אמרתי שצריך להגיע לסינתזה שמתעלה מעל שתי התפיסות. כלומר, גם הפנתאיזם וגם המונותאיזם הם תפיסות חלקיות, נקודות מוצא של המחשבה, שמכוחם מגיעים למחשבה יותר עליונה, שאין לנו מילה כדי לבטא אותה, אבל היא כוללת בקרבה את המרכיבים של זה ושל זה. פשוט. התשובה לניטשה נמצאת גם בפסקה א' של אורות התחייה, וגם בדעת אלוהים, אני לא זוכר איך יש תשובה לניטשה בפסקה א' של אורות התחייה, וגם בדעת אלוהים, שמה זה תשובה לשפינוזה, לא לניטשה. כן.
חלק מהדברים לגבי המלחמה הוא צודק. המלחמה היא לפעמים פותרת בבעיות.
לא אמרנו שמתוך המלחמה לא מתגלים גם דברים חיוביים. מכל זבל צומח משהו. נכון, צודק. אבל השאלה האם יש אידיאליזציה של המצבים האלה. או שמה אנחנו יכולים לדבר על שלום שיש בו גם אותם עוצמות חיים? תשובה היא, כן, יש ביכולתנו להגיע לזה. כן? כלומר, עלובה היא אנושות שכדי להגיע לעוצמת חיים זקוקה לרצח. בעיה. כן? כן? למשל, תראה, יש בתורה תיאור על שני אחים כאלה. אחד שהיה רוצח בכיף, והשני יושב אוהלים. מי יותר גדול?
לפי
תפיסת
מי?
עשיו, ודאי שיותר גדול. כתוב, ויקרא לעשיו בנו הגדול. וגם רבקה, שהלבישה את יעקב בנה הקטן. אז כולם מסכימים שיעקב הוא הקטן, עשיו הוא הגדול. כן, אתה רואה את עשיו? זה עושה טוב לראות בן אדם כזה. תראה איך שהוא גדול, אדמוני, חרב ביד, משהו. ולא כמו הבחור ישיבה הזה שעכשיו מבשל הדשים. Okay. לכן אומר עשיו, אומר יצחק בצדק, ויהב יצחק את עשיו, כי צייד בפיו. ורבקה אוהבת את יעקב. למה? מה, בגלל רגשנות נשית? אימהות? או שיש משהו אחר? בגלל שרבקה יודעת שיעקב עתיד להשתנות. ואיך היא יודעת? בגלל שהנביא אמר לה. כן, ולאום ילאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר, זה ישתנה. אבל יצחק צודק שבמצב הראשוני של הישיב הבוחור הזה, אי אפשר לתת בידו את ההנהגה. מה, הוא יקים מדינה? תראה איך הוא נראה. כן? אז לכן, יש פה איזושהי בעיה. כלומר, הרב קוק שחי בתקופה שבה העוצמה הניטשיאנית יוצאת אל העולם, הוא מודע לזה שזה בעצם מה שהחלוצים מבקשים. החלוצים בוני הארץ מבקשים להשיב את עוצמת החיים אל האומה. הרב גם יודע מה הסכנות שכלולות בהתעצמות הזאת, ולכן הוא מצפה גם מבעלי הקודש להפנים בקרבם את צד החיוב שיש בהתעצמות החיים, עד שמגיעים בסוף לסינתזה. מובן?
אבל
הרב,
אם אנחנו מדברים על
כן, בבקשה.
ההתעצמות
קשורה... יש טקסט כזה של איתמר בן אבי, בנו של אליעזר בן יהודה. אז הוא היה הטיפוס הצברי הראשון. כן? כלומר, הצבר היפה, הבלורית והתואר ו... בקיצור, מה?
מטלטלים.
עם הטלטלים, האף הסולד, בקיצור, מבסוט מעצמו, מה?
הסמל של תנועת התחייה הזאת.
כן, אז הוא כותב, המכיר העם בגולה את גובה קומתי. כן? כלומר, הוא מתפאר בזה, זה קצת נרקיסי. כן? נרקיסיסטי קוראים לזה, כן? הוא קצת מנגיע עם זה. אבל זה, שוב, זה השפעות של החשיבה הזאת, של המאה ה-19. כן, של העצמת החיים. כן, בבקשה.
ההתעצמות של יעקב תלויה בעצמו?
ההתעצמות של יעקב זה תלויה ביכולתו לגנוב את הברכה. בסדר?
ביכולתו.
הוא הצליח את
הכל. הוא יכול לגנוב את הברכה.
כן, יפה. את הברכה של עשיו. טוב.
רב
איפה
שכל שיכול לקרוא, ממש
ארמונה, מצפה, ועל הקדש, שזה תחפוך. איפה יש מקור לזה ברב קוק? אני חושב בכל כתביו. למשל, בעמוד פדלת, פסקה במגימל. טוב, בואו נמשיך. ורצח ותועבה יזחלו כנחשים ממחבואים, וכל הוד לדבה יהפך. הוד זה אותיות דבה. ההוד זה הדבר היותר מסובך לתקן בעולם. הוד בעברית מודרנית, איך קוראים לזה? אסתטיקה. נכון? הצד האסתטי, שהוא הצחצוח האחרון של תרבות במטבה, זה גם החלק היותר מסוכן של התרבות. יש מושג כזה שהתפתח בדורות האחרונים, האומנות לשם האומנות. זה הגדרה ברורה של עבודה זרה. מצד שני, אי אפשר לאומנות אמיתית אם היא מגויסת. כלומר, יש איזה בעיה. כל אומן יגיד, תשאירו לי את חופש היצירה. בבקשה, חופש לבטא את מה שיש בקרבה, שאלה מה יש בקרבך. לכן גם הרב הוא כותב במקום אחר, שכשסופר רוצה לכתוב, לפני שהוא תובל את עתו בדיו, צריך שהוא ירהר בתשובה. ירהר בתשובה, מילא מה שיצא ממנו יהיה טהור. אז וכל הוד לדבה יהפך, כלומר יש סכנות, זה הפך לדבה, וכתומעת הנידה לבריאות, יטמע כל המתיימר בשם קודש, וחושך יחסה ארץ וערפל לאומים. אה? לבנתי. דבה זה מלשון תומעה, הדבה בנידתה. כן? מלשון דווי, דווי זה חולה. כן? ארס דווי. אז יש איזה מין חולשה. ההוד הופך לדבה. או כמו כמו שדניאל אומר, והודי נהפך עליי למשחית. עכשיו, זה המצב, כן? כלומר, הרב כאן מתאר לא דברים תיאורטיים, הוא מתאר את המצב של המחשבה האנושית באירופה בימיו. ומתוך מעוף צרה זו, מתרוממת לה המשפחה הגיונה בגאוות קודש, מי זה? עם ישראל. המשפחה שהפדות והפאר היא מנת גורלה מאז. המשפחה שנחלתה עמוקה וגדולה היא עד שהיא בעצמה לא גמרה עדיין את כל ההסתכלות הדרושה לגדולת נשמתה. המשפחה אשר יצאה מבית עבדים במצרים ומצפה לאור שעה ולאור העולם ולחירות הנשמה ולחירות הגוף. ושבה היא אל מקורה, שבה אל הארץ שהיא כולה מרגשת בה את סגולת חייה, מסתגלת היא להקשבה עדינה, לצלילים עליונים, באים וטסים מעולמים גבוהים ונאצלים, אשר כל אחד וחד מקבל מהם כפום שיעור הדילה, נודע בשערים בעלה, ומכל השיעורים יחד יגלה הוד השלום וזיו האמת, יסוד העונג ומילוי החיים, המלאים עבודה וחפץ אידיאלי טהור קבוע בלא נדידה, ולא יכנף עוד מוריך, והיו עיניך רואות את מוריך. יראה מקנך והיום ההוא קר נרחב. זה ממה שהרב אומר כאן. בעצם הרב אומר, כפי שהוא אומר בכמה מקומות, שניטשה צודק ביחס לנצרות. כלומר הנצרות נכשלה בניסיון שלה להביא את האדם למרומי האידיאל. אמנם לעומת העולם הברברי של תקופת הופעתה של הנצרות, אז היא עשתה הרבה דברים טובים, היא שיפרה את האדם מהרבה בחינות, אבל זה בגלל שהיה צריך לקחת פראי אדם ולהגדיל אותם. אבל אחרי שבני אדם התפתחו, ההגבלה רק מעיקה עליהם, ולכן בא הביקורת נגד המוסר הנוצרי, והביקורת הזאת היא צודקת אצל ניטשה. אבל צריך לעלות למדרגה עוד יותר עליונה, למוסר של עם ישראל. המוסר של עם ישראל הוא לא מוסר של כפייה נגד הנפש, אלא הוא מוסר של גילוי נשמת האומה. כלומר, הנשמה שלנו, אצלה המוסר הוא טבעי. ומתוך שאנחנו שווים אל בית חיינו, דיינו לארץ ישראל, מתוך כך סגולתנו זאת של חירות מוסרית נשמתית עליונה, מתגלה בתרבות שלנו באופן מדורג. נודע בשערים בעלה, כל אחד ואחד לפי מה דמשער וליבה. כל אחד לפי מה שמשער בליבו. וזה בעצם מהלך שלם שמתחיל עוד בימי הרב קוק וממשיך עד ימינו, וכנראה טרם נגמר, של התגלות הממד הזה של החיים. עד כאן ברור? יפה. כן.
למה אצלנו המוסר הוא לא
כפייתי? מדוע אצלנו המוסר הוא לא כפייתי? כי אנחנו אומה שלרצוח אצלנו זה מגעיל, ולא לרצוח זה טבעי. כלומר, אצל האומות אנחנו רואים שלא רוצחים. כן? המוסר אומר שלא לרצוח, אבל זה נורא חבל. לפעמים הייתי ממש רוצה. אז מסדרים שמדי פעם יש מלחמה. במלחמה הוא המלחמה. סוף סוף, זה מותר. ברור? אצל היהודים זה בדיוק הפוך. לא אוהבים לרצוח, לפעמים אין ברירה, אז יוצאים למלחמה והורגים. לרצוח זה מה שלא לרצוח או לרצוח? שלא לרצוח, כיוון שאתה יהודי, קשה לך להבין שישנן תרבויות שאצלם הרצח עומד ביסוד החיים. אבל אני מציע לך לשים לב שאנחנו חיים במרחק של מספר תחנות אוטובוס מחברות שחושבות בדיוק הפוך. שמת לב? איך שהקדוש ברוך הוא שם אותנו במרחק של כמה תחנות אוטובוס מחברה שבדיוק הפוכה לנו מהבחינה המוסרית? מאוד מעניין. יש מה לשים לב לזה. כן, יש כנראה תוכנית אלוהית בדבר הזה. כן? תיסע, תבדוק, תשאל.
כן? אל תסתכן.
אל תסתכן, אומר לך. טוב, סדר לך משהו.
תורה.
כן.
אבל תורה מוטיבה לנו שהדרך תדע לא להתרגם.
אתה אומר ככה, לכאורה, כדי לא להיפגע בכל החברות האלה, צריך אור התורה. נכון, אבל איזה תורה? האם תורה של גלות? או תורה שכוללת גם את כל תביעות החיים? והתורה הזאת הולכת ונבנית דרך התחדשות החיים בארץ ישראל. עם סכנותיה. בסדר? בעינים אחות
אתה אומר
שהמוסר
הוא של ביתה, או כל מה שקשור בנושא, בדוגמה הזאת, זה בעצם אותה התורה של אותו אדם חילוני שהולך לו אפילו להופעה והזמר וכו', זה התורה ש...
זה מצטרף לבניינה של התורה. לא הייתי אומר זה תורה, אבל זה מצטרף.
וזה החלק שבו הוא צריך לבין התורה, נכון?
כן, 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 ברור, ברור. אני זוכר שבזמנו היה משחק של צ'סקה מוסקבה מול מכבי בתקופה הסובייטית. והשחקנים הישראלים הגיעו למוסקבה, ברוסיה הסובייטית, וניצחו את צ'סקה. זה עשה משהו רעש גדול בעולם. היהודים, הסירובניקים שהיו אז תחת השלטון העריץ הזה, כל כך סמכו, זה מילא את ליבם. אני זוכר, מישהו שאל את הרב צבי יהודה קוק, האם בניצחון של מכבי על צ'סקה יש משום קידוש השם? ואז הוא ענה, חזה להצטרופה, ראוי להצטרף. לעומת זה, תנית חכם אחר שאלו אותו פעם, האם הניצחון היה ניצחון אחר של צ'סקה מוסקבה, של מכבי על צ'סקה מוסקבה, שאלו איזה תנית חכם, האם יש בזה קידוש השם? הוא אמר, לא, זה חילול שבת, זה לא דבר ראוי וכו'. טוב, כל אחד מסתכל על מה שהוא רוצה להסתכל. מה?
כך הוא עשה?
האם התנועה הזאת? לא, התנועה אני לא ראיתי. ראיתי כתוב. ראיתי את זה כתוב. כתוב. אז אני אומר, יש, כל אחד מסתכל על מה שהוא רוצה להסתכל.
הכל תלוי בגישה.
הכל תלוי בגישה. זה משפט נפלא. אתה יודע מי אמר אותו?
כן. טוב. אני חושב שאתה נסים ברור, לנקודה שאני רוצה להעביר לנו.
קצר, כן, אנחנו צריכים להעביר. כן?
כן. אז אם ככה, בעצם, כל התורת חיים שדיברנו עליה, זה החלק בתורה השביעה מגלה, וזה חלק שהוא אמור
לחצחיל לגלות, נכון? זה אני לא יודע. זה כבר אתה מרחיב מעבר לאפשרי לבדוק. כלומר, אתה אומר, זה ברור שזה התפקיד שלו, זה מה שהוא צריך לעשות. לא יודע, לא מבין. זה כל אחד בוחר, זה משהו אחר. אני מאמין בבחירה החופשית.
וכל
אחד קיבלו אותי כישורת שלו כדי לבחור גם... טוב. והולכת היא העדינות וסובבת היא את כל סדרה, את כל כוח עובד. יורדתי עד כדי דעת נפש הבהמה, כראוי לגוי צדיק. כן? כלומר, המוסר הישראלי יכלול בקרבו גם את היחס הצודק כלפי בעלי החיים. והאלפים והעיירים, עובדי האדמה, בליל חמיץ יוכלו, אשר יעשה ברחת ובמזרע. מה? לא, זאת אומרת שאפילו בעלי חיים, עיירים ואלפים, כן, אלפים ועיירים זה בעלי חיים, אלפים זה שברים, עיירים זה חמורים, הם יאכלו בליל חמיץ, שזה המאכל של הבהמה, אשר יעשה ברחת ובמזרע, כלומר שיסננו להם את זה, כן, מן הסיבים, מן הסיגים. טוב, עד כאן, שלום.